כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי, ג' בכסלו, תשע"ה, מסכת יבמות, דף נ"ב. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זהו הרדיו המביא עליכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הנני לא לומד לקיים מצוות בורי יתברך, ואני מזכה מלימוד זה לאמי מורתי הריני כפרת משכבה מרת יפה שנדל פייגה בת רב מאיר שרגה, שנשמתה תעצר רורה בצרור החיים ולאחיותה, בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים. אמן. הנה תפילת בית המדרש בכניסתנו אליו. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. פרק הראשון של לימוד הפינו היומי נקרא פרק השינון והחזרה על אשר למדנו אתמול. היום אנו נשיב בפרק הזה על חמש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שיעור בו סיימנו את דף נון א' ממסכת יבמות. השאלה הראשונה הייתה, מדוע לרבן גמליאל יש מאמר אחר גט, אבל אין מאמר אחר מאמר, לאב האמינה ולמסקנה? והתשובה, לאב האמינה, מסתפק רבן גמליאל בגט עם דוחה. והבאי מפרש, רבן גמליאל סובר שתקנו לגט ומאמר, וכאשר נתן גט, דחק כל כוח הגט, אבל כוח המאמר עדיין קיים. שאלה שנייה, ביה פסולה במה עדיפה ממאמר, ובמה גרועה ממנו? התשובה, עדיפה שמאמר אחר מאמר אינו מועיל וביה מועילה, וגרועה ממאמר שמאמר אחר הגט קונה כל מה ששיער הגט, וביה פסולה אחר הגט לא קונה כל מה ששיער הגט. שאלה שלישית, איך מוכח בדעת רבי שמעון שמאמר קונה קניין גמור? התשובה, מפני שרבי שמעון סבר שאם ביית ראשון ביה, ביית שני אינה כלום. הוא גם סבר שביית קטן כמאמר היא ולאו כלום הוא. שאלה רביעית, מה הדין לרבן גמליאל במאמר אחר מאמר ומדוע שלא תתייבם הראשונה? התשובה, נותן גט לשניהם וחולץ לראשונה, ואין מייבם שמא יבוא לייבם את השנייה. שאלה אחרונה, מפני מעין היבמה נאסרת לראשון משום זנות מחמת ביית השני? והתשובה, רש"י מפרש, משום שאינה נאסרת על בעלה, אלא על עסקי כינוי וסתירה. חיית מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו, הלא הוא לימוד דפינו היומי, דף נ"ב ממסכת יבמות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים חמש שורות מתחילת דף נ"ב עמוד א', בנקודותיי, מן המילים עשה מאמר ובעל, הרי זו כמצוותה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. שנינו במשנה, עשה מאמר ובעל, הרי זו כמצוותה. המובן הפשוט של לשון המשנה הוא, שכך היא מצוות היבום לכתחילה. אם כן אומרת הגמרא, לאמא מסייע לי, לרבונה. נאמר שיש סיוע ממשנתנו לדברי רבונה. דאמר רבונה, מצוות יבמה, יש לעשותה בסדר הזה. תחילה מקדש אותה היבם במאמר, ואחר כך בועל אותה. בדיוק כמו שכתוב במשנה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אמא, תוכל לומר שכוונת המשנה היא שאף סדר זה הוא כמצוותה. דהיינו שניתן לקיים את מצוות ייבום גם באופן הזה. תמאה הגמרא על הפירוש הזה של כוונת המשנה ושואלת פשיטה, הרי זה פשוט שאפשר לקיים כך את המצווה, מדוע צריכה המשנה ללמדנו זאת? עונה הגמרא, יש חידוש בדברי המשנה. סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתך לומר, כיוון דאמר מר, לאיל בדף חפתת עמוד ב' למדנו, העושה מאמר ביבמתו, פרחה אימנו זיקת יבמין וחלה עליו זיקת אירוסין ונשואין, כלומר, על ידי המאמר פקעה ממנו תורת יבמה נקנית בביה אפילו בעל כורחה, וחלה עליה תורת הרוסה שאין נשואיה נשלמים אלא לידי חופה ורק בהסכמתה. אימה, אם כן יש לומר שאם הוא מקדש אותה תחילה, לאו מצווה כעביד, אינו עושה מצווה בכך, כי מאחר והוא נושא אותה כדרך אישה רגילה, נראה הדבר כאילו אינו מקיים בביאתה מצוות איבום, אלא משלים נישואין רגילים. אם כן היה מקום לומר שאין ראוי לעשות כן, כמה שמלה נפיחך וצריכה משנה ללמדינו שאין הדבר כן, אלא ניתן לקיים את המצווה גם באופן זה. כלומר, אין לנו צריכים לחשוש שמה אין זה נראה כאיבום, אלא מותר לייבם גם באופן הזה. ובכך דחתה הגמרא את הראיה מהמשנה לדברי רבונה שאמר שלכתחילה יש לעשות מאמר לפני הבעילה. חוזרת הגמרא לדון במאמרו של רבונה שהוזכר ודנה בו. גופה אומרת הגמרא נשוב לגופם של דברי רבונה, אמר רבונה מצוות יבמין, מקדש אותה יבם תחילה במאמר ואחר כך בועל אותה. וממשיך רבונה ואם היא תחילה בעל אותה ואחר כך עשה במאמר, קנה. תמאה הגמרא, וכי אפשר לומר שכך אמר רבונה שאם בעל תחילה ואחר כך עשה במאמר, קנה? פשיטה, הרי זה פשוט דעקניה בביה, שהרי הוא יבם וקנה אותה כבר בביה, מדוע צריך להזכיר את המאמר שלאחר מכן? רבונה לא היה צריך להוסיף שאם עשה גם מאמר לאחר הביה קנה, כי מאחר והביה מועילה לקנותה, בוודאי לא היינו מעלים על דעתנו שאם יעשה מאמר לאחר מכן, יגרה כוח הביה. וכמו כן לא היינו מעלים על דעתנו שהמאמר שלאחר הביה יועיל לחזק את כוחה של הביה. אם כן היה די לו לרבונה לומר שאם בעל קנה, מבלי להוסיף שעשה גם מאמר. משום כך מתקנת הגמרא את דברי רבונה ואומרת, אלא אמא, אמור את הדברים כך. אם בעל בלא לעשות מאמר, קנה. ובא רבונה ללמדנו שאף על פי שלא עסק את הקנת חכמים, מכל מקום הועיל לביאתו לקנות את היבמה. אז אחרי שהתבררה כוונתו של רבונה, מקשה עליו הגמרא מברייתא. שואלת הגמרא והתניא, הרי למדנו בברייתא במסכת שבת דף מ עמוד ב, אם בעל היבם בלא לעשות מאמר לוקה, והרי אין חייבים מלכות אלא על עבירה של איסור תורה, אם כן מוכח מהברייתא שיש איסור מן התורה לבעול בלא מאמר, אז איך אמר רבונה שקנה אותה בביאתו? מדרצת הגמרא, אין כוונת הברייתא שלוקה 40 מלכות כדין העובר על איסור תורה, אלא הכוונה שלוקה מכת מרדות מדרבנן. הווה אומר שמן התורה באמת רשאי היבם לבוא עליו עם תולה ללא מאמר, אלא שחכמים הצריכו אותו לעשות מאמר תחילה. והעובר על התקנה הזו מקים אותו מכת מרדות, דהיינו מכות שקבעו חכמים לרדות בהם את העבריינים, על שנהג בקלות ראש לבעול תחילה מבלי לקדש. ומכת מרדות אין לה קצבה מסוימת, אלא לפי ראות עיני הדיינים. הגמרא מחזקת את דבריה ומביאה מקרה דומה שמקים עליו מכת מרדות. דרב מנגיד מנדה מקדש בביה. רב היה מלכה מי שמקדש אישה בביה. הרי מן התורה ניתן לקדש אישה בשלושה אופנים. או נותן לה כסף או שווה כסף לשם קידושין, או נותן לה שטר קידושין שבו נכתב עניין הקידושין, או בא עליה לשם קידושין. זוהי המשנה שפותחת את מסכת קידושין. אז אף על פי שמן התורה מותר לקדש אישה בביה, מכל מקום רב היה מכה על כך מכת מרדות, מפני שזה דרך פריצות. ובכך מחזקת הגמרא את דבריה שהמלכות האמורות לגבי יבם שאינו עושה מאמר, אלו הם מכות מרדות מדרבנן. ואפילו ייבום שמצוותו מתקיימת רק על ידי ביה, מכל מקום דרך פריצות היא להתחיל את קניינו בביה. והגמרא ממשיכה למנות את שאר הדברים שרב היה מכה עליהם, מכת מרדות. אומרת הגמרא, אומן דמקדש בשוקה, מי שמקדש אישה ברחוב העיר, אפילו בכסף או שטר, זה מנהג זלזול ופריצות. ומאן דמקדש בלא שידוכי, מי שמקדש אישה מבלי שנשתדחו תחילה. דהיינו, מבלי שקבעו והסכימו ביניהם מתחילה להינשא, הרי זו פריצות. ומאן ומי דמבטל גיטה, מבטל גט לאחר ששלחו לאשתו. מדובר באדם ששלח גט לאשתו על ידי שליח וחזר בו, והלך אחרי השליח ואמר לו, גט שנתתי לך בטלו. רב היה מכה מכת מרדות לאדם שעושה כן, מפני שיש לה חשוש שמה השליח יתעלם מדבריו וימסור את הגט לאישה והיא תלך ותנסה בו. אלא אם ירצה הבא לבטל את הגט, יש לו לתלום מיד השליח. ועוד רב היה מלכה, מן דמסר מודעה הגיטה. מי שמוסר מודעה על גט שהוא עומד לתת לאשתו, הוא מודיע שהוא נותנו שלא ברצונו. במקרים מסוימים רשאי בית דין להכריח בעל סרבן לתת גט לאשתו. במקרה כזה, אם הבעל מוסר מודעה, דהיינו שיצעיר בפני עדים על הגט שהוא עומד לתת לאשתו שהוא נותנו לה מחמת אונס ואין רצונו לגרשה בה, היה רב מכה אותו על כך מכת מרדות, ואף על פי שבשעת נתינת הגט קופים בידין את הבעל לבטל את כל המודעות שמסר עליו, ואם כן לא היא למודעתו, מכל מקום רב היה מכה אותו מפני שעל ידי כך הוא מוציא לעז על הבנים שיוולדו לה שהם ממזרים, דהיינו, מפני שיש לחשוש שהם היו אנשים שישמעו על מסירת המודעה ולא ישמעו על ביטולה של ההודעה, ויבואו להוציא לעז על הגט. כך תוספות בדיבור המתחיל דמסר מודעה הגיטה. עוד היה נוהג רב להלקות, מן דפקיר שליחה דרבנן, מי שמתחצף ומאיז פנים כלפי שליח בידין. דהיינו, כלפי השליח שמזמינו לבוא לבית הדין בשם הדיינים. יש כאלו שגורסים מן דמצער שליחה דרבנן. ועוד היה מלכי רב, מן דשאי שמתה דרבנן עלי תלתין יומין, מי ששואה בנידוי חכמים עליו במשך 30 יום, ולא עתי לבית דינה וטבע לשמתי, ואינו בא לבית הדין לבקש להתיר את נידויו. במקרים מסוימים בית דין מנדים אדם על מעשיו הרעים עד שישוב בתשובה, ואדם שהיה עומד בנידויו 30 יום מבלי לחזור בתשובה ולבקש על נידויו, רב היה מכה אותו מכת מרדות. ועוד היה רב מכה על חתנה דדאיר בבי חמוי, על חתן אדר בבית חמיב, מפני שמצוי הדבר שהחמות מחבבת את חתנה, ויש לה חשוש שמה ייקשל בה. ואמרו חכמים במסכת פסחים דף קופיות ג' עמוד א', שיש לאדם לשמר את אשתו מפני חתנה הראשון. הוא הדין שאר החתנים, אלא שמן הראשון צריך להיזהר במיוחד. התוספות מאירים שבזמננו לא מקפידים על כך, מפני שסומכים על הגרסה השנייה של שיטת רב שטובה להלן. שואלת הגמרא לדוגמה האחרונה, דדאיר אין, וכי ראוי להלקות רק חתן אדר בבית חמיב, אבל דחליף לא? אם מי שרק עובר בבית חמיב, דהיינו מבקר שם, לא מלקים אותו? והוא דחליף הבבה דבי חמוי, היה מעשה עם חתן שעבר בפתח בית חמיב, ונק די רב ששת, והלקה אותו רב ששת על כך. עונה הגמרא ואומרת, ההוא, מי דמה ודיים מחמתי, אותו חתן היה חשוד מחמותו, שכבר נחשד בפריצות אימה, ועל כן הלקהו רב ששת גם על מה שרק עבר בפתח ביתה. אבל בדרך כלל, אין לאסור על חתן לעבור בבית חמי, ואין להלקותו, אלא אם הוא דר בביתו. מביאה הגמרא גרסה אחרת של המקרים, שבהם היה רב מכה, מכת מרדות. נערדה יאמרי, חכמי נערדה אמרו, בקולו, לא מנגיד רב. בכל המקרים שנזכרו לאל, לא היה רב מלכה, אלא למקדש אישה בביה, ובלא שידוחי מבלי שנשתדך עם התחילה, שזוהי פריצות יתירה. והיא כדאמרי ויש אומרים, אפילו בשידוח אינמי, רב היה מכה את המקדש אישה בביה, אפילו אם קדמו ונשתדחו, משום פריצותה. ומביאה הגמרא ברייתא, המבארת את אופן עשיית המאמר. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, כיצד נעשה המאמר, נתן לה יבם כסף או שווה כסף, ואומר לה, התקדשי לי במאמר יבמין, ולמעשה המאמר נעשה כדרך מעשה קידושין רגיל, ואף על פי כן אין המאמר מועיל לקנות את היבמה מן התורה כפי שלמדנו לעיל. ורש"י מסביר שהטעם לכך הוא, מפני שהיבמה היא אשת אחיו של היבם, ואין קידושין תופסים באשת אח. כשהתירה התורה ליבם אשת אח, לא נעשית היבמה בכך כאישה רגילה, ולא התירה אותה התורה, אלא כפי סדר מצוות ייבום. והרי כתבה תורה בספר דברים, פרק חפי פסוק ה', שמצוות ייבום מתקיימת על ידי ביה, אבל מעשה קידושין רגיל שלא כסדר מצוות התורה, נחשב כמעשה קידושין בערווה שאינו חל. ולפיכך אין המאמר מועיל, אלא מכוח תקנת חכמים, אבל מן התורה, אין היבמה נקנית על ידו. שואלים המפרשים על רש"י, הרי הגמרא במסכת קידושין מדף י' עמוד א' כבר דנה בשאלה הזו, מדוע אין היבמה נקנית בכסף ושטר כאישה רגילה, והגמרא מביאה לכך דרשה מן הכתוב, שמלמד שהיבמה נקנית בביה בלבד, ואם כן מדוע הוא צריך רש"י לומר טעם אחר? התשובה היא ששני נידונים שונים הם. הנידון של הגמרא במסכת קידושין הוא לעניין קיום מצוות הייבום, והגמרא דנה מדוע לא יחשב כעניין כסף ושטר כמעשה ייבום, ובכך תתקיים מצוות הייבום. ומעטה, אם ירצה היבם להוציאה, ידי לה בגט ולא תצטרך חליצה. על זה מביאה הגמרא במסכת קידושין את הדרשה שאין מצוות ייבום מתקיימת אלא על ידי ביה. כוונת רש"י אצלנו, שאף על פי שאין כסף ושטר נחשבים כמעשה ייבום ואין מתקיימת על ידה מצוות ייבום, מכל מקום יוכל היבם לקנות את היבמה בקידושין רגילים, ותחשב בכך כאשתו. מדוע שונה היבם לעניין זה מאדם אחר שמקדש אישה? על זה מתרץ רשי שיש על היבמה תורת אשת אח, שאין קידושין תופסים בה ואין היבמה נקנית ליבם, אלא כסדר מצוות ייבום שקבעה התורה. ועדיין יש לשאול, הרי בוודאי אין היבמה אסורה ליבם באיסור אשת אח, ואפילו אם לא יקנה אותה היבם בבייתו, אין הוא עובר עליה באיסור אשת אח. ואם כן, מדוע אין קידושין תופסים לו בה? צריך לומר שאף על פי שאין על היבמה איסור אשת אח ואינו חייב עליה קראת, מכל מקום יש עליה שם ערווה של אשת אח, אלא שהתירה התורה את הערווה הזו לצורך מצוות ייבום. מה שאין קידושין תופסים בערווה, אין זה משום חיוב הקראת שבה, אלא משום שם הערווה שהוא בדרך כלל סיבה לחיוב קראת. אמנם גם במקרה שאין בפועל חיוב קראת, מכל מקום כל עוד לא פקעה ממנו תורת ערווה, אין קידושין תופסים בה. וזה שכתב רשי כאן, שלא יתירה התורה את היבמה להיעשות כאישה נוכרית, והיינו שלא יפקיע ממנה לגמרי תורת ערווה של אשת אח, לפיכך אין קידושין תופסים לו בה. הדברים הללו של רשי כאן מהווים יסוד חשוב בעניין תפיסת קידושין בערווה ובגדר היתר איסור אשת אח במקום ייבום. שואלת הגמרא, ובשטר כיצד? מבינה הגמרא שכוונת הברייתא לשטר קידושין שהיבם מקדש על ידו את היבמה? לכן מפסיקה הגמרא את הברייתא כדי לשאול, וכי שואל אתה בשטר כיצד? התשובה היא כדאמרן. הרי זה כפי שאמרנו לעניין שטר קידושין רגיל, במסכת קידושין דף ט' עמוד א', כתב לה על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בו שווה פרוטה, הוא כתב לה, הרי את מקודשת לי, הרי זו מקודשת, כלומר אף על פי שהשטר אינו שווה פרוטה, ואינה יכולה להתקדש בו בתורת שווה כסף, מכל מקום היא מתקדשת בו מתורת קידושי שטר. ואם כן, בוודאי הוא הדין לגבי קידושי מאמר. מאחר שהברייתא לימדה שהמאמר חל בכסף כדרך קידושין רגילים, אם כן ממילא נלמד שהוא חל בשטר כדרך שטר קידושין רגיל. מדוע צריכה הברייתא לבאר לנו כיצד נכתב השטר? אז הגמרא מבארת את כוונת הברייתא. אמר אביי, אחי כאמר, כך מתכוונת הברייתא לומר, שטר כתובת יבמין כיצד? כלומר, מה כותבים בו? והבאי מפרש ששאלת הברייתא אינה מתייחסת לשטר שעל ידו עושה היבם את המאמר, אלא לשטר הכתובה שהוא כותב לה כאשר הוא מייבם אותה. חוזרת הגמרא להמשך דברי הברייתא, המלמדת את נוסח שטר כתובת היבמה. כתב לה, אנה, אני, פלוני בר פלוני, קבילית ית פלונית יבמתי עליי, קיבלתי עליי את פלונית יבמתי, לזון ולפרנסה כראוי, ובלבד שתאה חוב כתובתה על נכסי בעלה הראשון. כלומר, אף על פי שהיבם מחויב לזון ולפרנס את היבמה כדרך שכל בעל חייב לאשתו, מכל מקום ימת או גרשה, אינה גובה כתובה מנכסיו אלא מנכסי הבעל הראשון. והטעם לכך נתבהר בגמרא לאל בדף למתת עמוד א', אישה יקנו לו מן השמיים, אבל הוא עצמו לא נתחייב כלפיה. ובמילים לזון הכוונה למזונות, ובמילים לפרנס הכוונה ללבוש ושאר הצרכים. מהירה הגמרא ואומרת, והיא לית לה, ואם אין לה כתובה מנכסי הבעל הראשון, דהיינו שהבעל הראשון לא הניח נכסים שתוכל לגבות מהם את כתובתה, תקינו לרבנן, תקנו לחכמים כתובה מנכסי השני, וזאת כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. וזהו יסוד חיוב הכתובה שהטילו אותו חכמים על הבעל למקרה שיגרשנה, כדי שלא יגרש את אשתו בקלות. מטעם זה הטילו חכמים גם במקרה שלפנינו את חוב הכתובה על היבם. אמנם גם כאשר הכתובה נגבית מנכסי האח המת, היא לא תהיה קלה בעיניו להוציאה, שהרי היבם יורש את נכסי המת. ואם הוא יצטרך לשלם מאותם נכסים שהוא ירש את הכתובה, זה מתכזז ממנו, לכן לא יהיה בעיניו קל להוציאה. מביאה הגמרא ספק שהוא עלה בעניין גט הניתן ליבמה. באי מיני אביי מרבא שאל אביי את רבא. נתן לה היבם ליבמתו גט, ואמר לה, הרי את מגורשת אימני, הרי את מגורשת ממני, והיא את מותרת לכל אדם. ואין את מותרת לכל אדם. מהו? האם נפסלת היבמה להתייבם מחמת הגט הזה? אדם רגיל הנותן גט לאשתו ואומר לכך, הגט לא חל והאישה אינה מותרת להינשא על ידו. מסתפק הבאי לגבי יבם שנותן גט באופן הזה ליבמתו. האם נפסלת היבמה מחמת גט זה מלהתייבם לו או לאחיו? משום לא יבנה, צדדי הספק. התוקף של גט הניתן ליבמה דרבננו, ולפיכך יש להסתפק בו. האם נאמר שדווקא גט דמהני שמועיל באשת איש, מעני ביבמה, מועיל ביבמה, אבל גט דלא מעני באשת איש, גט שלא מועיל באשת איש, לא מעני ביבמה, לא מועיל גם ביבמה, ולכן לא יועיל גם כאן. עוד אילמה או שמה נאמר שהגט מועיל, מפני שאם לא כן, עתי לי חלופי בגיטה. יבוא הדבר להתחלף בגט רגיל, ויתירו לקנוס יבמה לאחר שקיבלה גט. אמר לי ישיב רבא לאביי, חיישינן דיל מעתי לי חלופי בגיטה, אכן חוששים אנו שמה יבוא הדבר להתחלף בין גט כזה לבין גט רגיל, ולפיכך נפסלת היבמה גם בגט זה. מקשה עכשיו הגמרא על עיקר הספק, מה תקיף לרבא בר חנן? יקשה על כך רבא בר חנן, אלא מעתה, יאיב לה ניירה באלמה, אם ייתן לה היבם סתם גיליון נייר ויאמר לה, הרי את מגורשת, אך אינה מידי פסלה? האם גם באופן זה תאמר שהוא פוסל אותה מלהתייבם, שמה יבוא הדבר להתחלף בגט גמור? והרי גט שאמר הבעל בשעת נתינתו, ויית מותרת לכל אדם, אין לו ערך יותר מפיסת נייר באלמה. אמר לי, ישיב אביי לרבא בר חנן על תמיעתו, ואביי הסביר לו את טעם הספק שלו. אטעם שם במקרה שנותן לנייר חלק, לא פסיל בכהונה. אין זה גט שפוסל לכהונה, אבל אחר, אולם כאן, כשהבעל מגביל את כוח הגט, כפסיל בכהונה, הרי זה גט שפוסל לכהונה. כלומר, אם כהן נותן לאשתו גט ואומר לה, הרי את מגורשת ממני ואין את מותרת לכל אדם, הרי נחשבת מחמת גט זה כגרושה ונאסרה על בעלה. ואף על פי שאין גט מועיל להפקיע את נשואיה, זאת אומרת, הגט הזה לא מועיל להפקיע את נשואיה, מכל מקום מועיל הוא לאוסרה לכהן כדין גרושה, כפי שהגמרה מיד תבהר את המקור לכך. וכמו כן, אם אדם שאינו כהן נותן לאשתו גט באופן הזה, הרי נחשבת כגרושה ותהיה אסורה להינשא לכהן לאחר מות בעלה. ומאחר שיש תוקף לגט כזה בנוגע לאיסורי הכהנים, יש מקום להסתפק שמה יועיל גם ביבמה לפוסלה מייבום. מה המקור לכך שהגט הזה אכן פוסל את האישה מלהתחתן עם כהן? דתניא, שנינו בברייתא, נאמר בפסוק בנוגע לכהנים בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ז', ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. המילה מאישה מלמדת שאפילו אם לא נתגרשה, אלא מאישה מבעלה בלבד ולא הותרה לאדם אחר, גם כן לא ייקחו. והיינו ריח הגט שפוסל בכהונה. כי המילה מאישה נראית מיותרת, שהרי ידי לכתוב אישה גרושה לא ייקחו. באה המילה מאישה ללמד, שאפילו אם היא גרושה רק מאישה ולא הותרה להינשא לאדם אחר, נאסרת בכך לכהן. בגט כזה שהאישה מוגבלת על ידו מלהינשא, אין לו שום ערך בנוגע לקשר האישות שבין האישה לבעלה. המשמעות היחידה שיש לגט היא רק לעניין שהאישה נפסלת מחמתו לכהונה. והיות ולגט שכזה יש ריח הגט, הוא פוסל את האישה לכהונה מן התורה. צריך לציין שהרמב״ם בהלכות גירושין, פרק י' הלכה א', כותב שהיא פסולה רק מדרבנן, והדרשה מן הפסוק אינה אלא אסמכתא. דנה כעת הגמרא במקרה נוסף של גט הניתן ליבמה. אמר רמי בר חמא, הרי אמרו, אמר אחד ללבלר, לסופר, כתוב עכשיו גט לארוסתי, ולכשהכנסנה, אגרשנה בו. כלומר, הוא ביקש מהסופר שיכתוב לו עכשיו גט עבור ארוסתו, כדי שיוכל לגרש אותה בגט הזה לאחר שיכניסנה לחופה. והארוסה שאמורה כאן היא אישה שנתקדשה, שצריכה גט כדי להפקיע את קידושיה. אומר רמי בר חמא, הרי זה גט מפני שבידו לגרשה בגט הזה עכשיו. דהיינו, מאחר שהוא יכול לגרש בגט הזה עכשיו, הרי זה גט כשר. ואם נתנו לה לאחר שכנסה, הרי זו מגורשת. ואף על פי שאסור לאדם לגרש את אשתו בגט ישן, דהיינו שכשנתייחד עם אשתו לאחר שהגט נכתב, מכל מקום בדיעבד עם גרשה בגט כזה, מותרת האישה להינשא על ידו. כפי שמבארת הגמרא במסכת גיטין דף ע"ט עמוד ב', ולאישה באלמה, אבל אם עשה כן לסתם אישה, דהיינו שאמר לסופר כתוב גט לאישה זו, וכשעשה אותה גרשנה בו, אין זה גט מפני שאין בידו לגרשה בגט הזה עכשיו. אם גרש את האישה בגט הזה לאחר שנשא אותה, הגט אינו מועיל מאחר שלא היה ראוי לגרש בו בשעה שנכתב. מאחר שהאישה אינה ראויה להתגרש בשעה שהגט נכתב, הרי זה כגט שנכתב שלא לשם גירושין. והרי התורה אמרה לגבי כתיבת גט וכתב לה ספר כריתות. היינו שיכתבן עלה לשם כריתות. ורשי והרמב״ם מפרשים שהחיסרון בגט הוא בכך שנכתב לפני האירוסין ולא היה ראוי לגרש בו בשעת כתיבתו. משמע מדבריהם, שאם היה הסופר כותב את הגט לאחר האירוסין, היה הבעל יכול לגרש בו אף על פי שאמר כן לסופר לפני האירוסין. אבל תוספות, בדיבור המתחיל הוא לאישה באלמה, אומרים שאפילו אם כתב את הגט לאחר האירוסין, פסול הוא מאחר שאמירתו של הבעל הסופר הייתה לפני האירוסין. וזה משום שהתוספות בסוגייתנו סוברים שכתיבת הגט מוטלת על הבעל, והסופר כותב את הגט בתור שליח של הבעל. ומאחר שהבעל עצמו אינו יכול לכתוב עכשיו גט לאשתו, שהרי אינה בת גירושין כעת, לפיכך אינו יכול למנות שליח לכתיבת הגט. מסתפקת עכשיו הגמרא בדף נ"ב עמוד ב', בדינו של גט מעין זה לגבי יבמה. באי רמי בר חמא, הסתפק רמי בר חמא, אם עשה כן ליבמתו, דהיינו שכתב לגט לפני שיבם אותה, ונתנולה לאחר מכן, מהו? האם הגירושין חלים? ומסביר רמי ברחמה את צדדי הספק. האם נאמר, כיוון דאגידה בכארוסתו דמיה, מאחר שקשורה עמו בזיקת טיבום, הרי דומה בכך לארוסתו, ואם כן, הגט כשר, כלומר, מאחר שהיא אסורה לשוק מחמת זיקתה ליוון וצריכה ממנו חליצה כדי להתירה לשוק, הרי דומה בכך לארוסה, ואם כן הגט נכתב בשעה שהיא ראויה להתגרש, או דילמה או שמה נאמר, כיוון דלא עבד במאמר, מאחר שלא עשה במאמר, לא, אין היא דומה לארוסתו, והגט פסול, כלומר, מאחר שעכשיו אין הגט מועילה להתירה, שהרי היא צריכה חליצה, אין זה נחשב כגט שנכתב לשם גירושין. אומרת הגמרת תיקו, תעמוד השאלה בספק, כלומר אין בידינו להכריע בה, תיקו בראשי תיבות תשבי את ארץ קושיות והיא בעיות. אליהו הנביא זכור לטוב יבוא ויבשר לנו בשורות טובות, ואז הוא גם ישיב לנו על כל הדברים שנשארנו בהם בספק. מביאה הגמרה ספק נוסף בעניין גט, באי רב חנניה, הסתפק רב חנניה. יבם שעשה מאמר ביבימתו, אבל כתב גט רק לזיקתו ולא למאמרו, או רק למאמרו ולא לזיקתו. מהו? כל יבמה הרי קשורה ליבם בקשר הזיקה מרגע שמת בעלה. כשהוא עושה במאמר, נעשית בכך גם כאשתו במרכאות. אילו היה נותן לגט לפני שעשה במאמר, הייתה בוודאי נאסרת בכך עליו והלכיו משום לא יבנה. וכמו כן, לאחר שעשה את המאמר, אם היה נותן לה סתם גט, היה הגט הזה מתייחס בין למאמר בין לזיקה, והיה אוסר את היבמה מלהתייבם. מסתפק רב חנניה, בדינו של יבם שלא כתב גט סתם, אלא פירש בו שהוא בא להפקיע רק את זיקת היבום. או שהוא כתב גט רק למאמרו ולא לזיקתו. כתב בגט שהוא בא להתיר רק את קידושי המאמר ולא את זיקת היבום. האם היבמה נפסלת עליו מחמת גט זה? רב חנניה מבאר את צדדי הספק. האם נאמר מאמר אילויי זיקה קרמי? המאמר מוטל על גבי הזיקה ונוסף עליה. כלומר, המאמר אינו נחשב כקניין בפני עצמו אלא כהרחבה של הזיקה. ואם כן אי אפשר להפריד את המאמר מהזיקה, אלא צריך להפקיע את כל קשר האישות המורחב כאחד, ואב אליי, ולפיכך כאשר הוא מגביל את כוחו של הגט, הרי זה כמגרש חצי אישה, והמגרש חצי אישה לא עשה ולא כלום, הגט נקרא הרי בתורה ספר קריטות, והוא צריך לקרות לגמרי את קשר האישות שבין האיש לאשתו. גט שנכתב או ניתן באופן מוגבל, ואין האישה נחרטת לגמרי מבעלה על ידו, אינו גט, כפי שאומרת הגמרא במסכת גיטין דף פ"א עמוד א'. אז אם נאמר שהמאמר נחשב כהרחבה של קשר הזיקה, אם כן במקרה שכתב בגט שהוא נעשה עבור חלק אחד בלבד של קשר זה, הרי זה כמגרש חצי אישה, כלומר חצי מקשר האישות, ואין זה גט כלל, ואם כן היבם רשאי ליבם אותה. עוד אילמה או שמה נאמר, אי לחודקאי ואי לחודקאי. זה קשר הזיקה עומד בפני עצמו, וזה המאמר עומד בפני עצמו, ולפיכך, אם ייתן גט רק לאחד מהם, הגט יועיל, דהיינו שקשר האישות של המאמר אינו נבנה על גבי הזיקה, אלא נחשב כקניין בפני עצמו. ואם כל אחד מהם עומד בפני עצמו, הרי כשנותן גט עבור אחד מהם, יש לגט הזה תוקף, שכן הוא מנתק לגמרי את קשר האישות הזה. ולפיכך, אם כתב את הגט לזיקה ולא למאמר, הגט מפקיע את הזיקה והיבמה נאסרת עליו על שאר האחים משום לא יבנה. אם כתב את הגט למאמר ולא לזיקה, היא אסורה לו ומותרת לאחים, שכן הגט מפקיע רק את המאמר, אבל הזיקה נשארת שלימה, כפי שהייתה. תמאה הגמרה על הספק הזה של רב חנניה, ואומרת, ותפשוט לי, שרב חנניה יפשוט את הספק מדבריו של רבא. דאמר רבא, לעיל בדף למד בית עמוד א', בעניין אשת שני מיתים. על מה מדובר שם? שלושה אחים, ראובן, שמעון ולוי, שהיו נשואים לשלוש נשים נוכריות שאינן קרובות זו לזו. ומת אחד מהם בלי בנים, ראובן מת בלי בנים, ונפלה אשתו לייבום לפני שני אחיו, לפני שמעון ולוי. האח השני שמעון עשה מאמר באשת ראובן, ולאחר מכן מת גם הוא בלי בנים. שתי אנשים, אשת ראובן ואשת שמעון, נופלות עכשיו לייבום לפני לוי. ואשת ראובן נופלת לפניו לפני לוי לייבום מחמת שני אחים. מחמת ראובן שעדיין לא פקעה זיקתה מחמתו, וכן מחמת שמעון שנעשית כאשתו מדרבנן על ידי המאמר. מלמדת אותנו שם המשנה בדף למד ב' שמאחר שאחת מהן נופלת מחמת שני מיתים, שתיהן אסורות בייבום ולפיכך הן חולצות ולא מתייבמות. ורב המורה הלכה בנוגע לדין הזה. אומר רבה, אם האח שעשה את המאמר נתן גט למאמרו ולא לזיקתו, הותרה צרתה. דהיינו, אשתו של האח השני הותרה להתייבם לאחיו לאחר מותו. ונסביר, האח השני שמעון שעשה את המאמר באשת ראובן, נתן לגט ופירש בו שהגט ניתן רק עבור המאמר ולא עבור הזיקה. מלמד רבה שלאחר ששימון מת, מותר ללוי לייבם את צרתה של אשת ראובן, דהיינו לייבם את אשת שימון שנעשה צרה לאשת ראובן, על ידי המאמר שעשה שימון באשת ראובן. כי אילו לא היה שמעון נותן גט לבעלת המאמר, היא הייתה נחשבת כאשת שני מיתים. ובני ובן אשת שמעון היו אסורות להתייבם. כשנתן גט למאמר, התיר את קידושי המאמר. ומעתה, אין אשת שמעון נופלת ליבום, אלא מחמת ראובן ולא מחמת שמעון. מלמד רבה, שלוי רשאי לייבם את אשת שמעון, דהיינו צרתה לשעבר שבעלת המאמר. הרי לנו מדברי רבה, שהגט שנתן שמעון רק עבור המאמר ולא עבור הזיקה, אכן הועיל. ובהכרח שרב הסובר שהמאמר והזיקה עומדים כל אחד בפני עצמו. אז אם כן אומרת הגמרא, מדוע רב חנניה מסתפק? הוא יכול לפשוט את ספיקו מדבריו אלו של רבה. כי מדברי רבה משמע שגט הניתן למאמר בלבד יש לו תוקף. עונה הגמרא, לרבה פשיט עלי. אמנם לרבה היה פשוט לו שהגט מועיל, אבל לרב חנניה מבעי עלי. רב חנניה אכן מסתפק בדבר ולפיכך. שאל רב חנניה מהי, מה דינו של הגט הזה? גם את הספק הזה לא פושטת הגמרא, והגמרא מסיקה, תיקו. תשבי את ארץ קושיות ובעיות, או שתיקו זה בעצם המילה תיקום, תעמוד השאלה במקומה, וכהרגלה של הגמרא במקומות מסוימים, היא לא כותבת את כל המילה, אלא כותבת רק ארבע אותיות מתוך המילה תיקום. וכשהגמרא אומרת תיקו, הווה אומר שאין לנו משנה או ברייתא שנוכל לפשוט מתוכה את הספק. אבל מאחר ורבה לא הסתפק בדבר, אלא היה פשוט לו שמאמר וזיקה עומדים כל אחד בפני עצמו, יש לפסוק הלכה כמו רבה. כעת 13 שורות מתחילת דף נון ב' עמוד ב', אומרת הגמרא, שנינו במשנה, חלץ היבם להבמתו, ואחר כך עשה במאמר, אין אחר חליצה כלום, דהיינו שהמאמר אינו חל, והיבמה אינה צריכה גט. מאירה הגמרא על כך, אמר רב יהודה, אמר רב, אומר רב יהודה בשמו של רב, זו דברי רבי עקיבא, דאמר, אין קידושין תופסין בחייבי לוין. ולפיכך אמרה המשנה שלאחר שהיבם חלץ ליבמתו ונאסרה עליו בכך באיסור לב מן התורה, שוב אין המאמר תופס בה. רבי עקיבא סובר שאישה אסורה על אדם באיסור לב, אין קידושין תופסים לו בה. ולפי שיטתו, אם יעשה היבם מאמר ביבמתו, דהיינו יקדש אותה לאחר שחלץ לה, הקידושין אינם תופסים, שהרי החלוצה אסורה על היבם באיסור לב שלא יבנה. אז המשנה סוברת כרבי עקיבא, ולכן נקטה בלשון, אין אחר חליצה כלום, וזאת כדי ללמדנו, שקידושין במאמר או בבייה לאחר החליצה אינם תופסים. אבל אומר רב יהודה בשמו של רב, חכמים אומרים, יש אחר חליצה כלום, כלומר, אם היבם יקדש את היבמה לאחר שחלץ לה, הקידושין תופסים, כי חכמים חולקים על רבי עקיבא וסוברים, שחייבי לוין, קידושין תופסים בהם, ורק בעריות האסורות באיסור קראת, אין קידושין תופסים. ולפיכך אם יקדש היבם את יבמתו יעשה במאמר לאחר שחלץ לה, הקידושין תופסים. הוא אמנם יצטרך לגרש אותה, וחייב לגרש אותה שהרי אסורה עליו, אבל הקידושין תפסו. ולאחר החליצה, אין היבמה חוזרת ונאסרת על היבם באיסור קראת של אשת אח, ואין בה אלא איסור לב של לא יבנה כפי ששנינו ליל בדף יוד עמוד ב' ובדף יוד א' עמוד א'. מקשה הגמרא, ומי מצית מוקמת לה כרבי עקיבא, וכי יכול אתה להעמיד את המשנה כרבי עקיבא? והרי קטני רישה, הרי המשנה לימדה ברישה, נתן גט לבמתו ואחר כך עשה במאמר, צריכה גט וחליצה. היא צריכה גט כדי להפקיע את קידושי המאמר, וחליצה כדי להפקיע את הזיקה. והיא רבי עקיבא, ואם המשנה היא כדעת רבי עקיבא, יש לה הקשות. כיוון דייב לה גט, מאחר שנתן לה היבה מתחילה גט, מי מהני במאמר, וכי יכול להועיל בה אחר כך מאמר? והתניה, שנינו בברייתא, רבי עקיבא אומר מניין ליבם שנותן גט ליבמתו שנאסרה עליו מחמת כן עולמית, שנאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק ד', לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה, להיות לו לאישה. הפסוק הזה מלמד שאישה שנתגרשה מבעלה ונישאת לאדם אחר, ונתגרשה ונתאלמנה ממנו, אסור לבעלה הראשון לחזור ולשאת אותה. משמע, שאחר שילוח בלבד, אסור לו כבר להחזירה. המילים אשר שילחה בפסוק נראות כמיותרות, שהרי בעלה הראשון הוא בוודאי זה אשר שילחה, דורש רבי עקיבא, שהמילים הללו באו ללמד על מקרה אחר, שבו אסור לבעל להחזיר את גרושתו, אפילו אם רק שילחה ולא ניסית בינתיים לאדם אחר. והכוונה היא, ליבמה שקיבלה גט מהיבם, בא הכתוב ללמד שהיא אסורה עליו באיסור לב, ומאחר שרבי עקיבא דורש מן הכתוב שיבמה שקיבלה גט מהיבם אסורה עליו באיסור לב, אם כן לפי שיטתו שוב אין קידושין תופסים לו בה. מדוע אם כן לימדה המשנה שמאמר שנעשה אחר הגט מועיל, אם כן בהכרח שהמשנה אינה שנויה כדעת רבי עקיבא. ומה שאמרה המשנה שאם חלץ ועשה מאמר אין אחר חליצה כלום, מדובר במקרה שפירש בשעת המאמר שכוונתו לקדש אותה במאמר יבמין. כדעת רבי לקמן שסובר שבמקרה כזה המאמר אינו חל, אבל אם יקדש אותה סתם, הקידושין כן יחולו. משיבה הגמרא ואומרת, אמר רב אשי, גט יבמין הוא מדרבנן בלבד, וקרא אסמכת בעלמא. הפסוק שדרש רבי עקיבא אינו אל אסמך ורמז מן הכתוב לגזירת חכמים. והמילים המיותרות בפסוק אשר שילחה נדרשות לכוונה אחרת. זה בא ללמד שהאיסור להחזיר גרושתו נוהג גם במקרה שגירש את אשתו מן האירוסין ועדיין לא כנסה לחופה. כי היה מקום לומר שאין איסור זה נוהג אלא בנשואה, כפי שמשמע מתחילת הפרשה, כי ייקח איש אישה ובעלה, שאז אם היא הלכה והתחתנה עם מישהו אחר לאחר גירושיה, היא לא תוכל לחזור לבעלה הראשון. באים המילים היותרות בפסוק ללמד, שגם אם בעלה הראשון גירש אותה מן האירוסין והיא הלכה וניסית למישהו אחר, בעלה הראשון לא יוכל לשוב ולקחתה. ויהיה הגמרא ברייתא מסייעת לדבריו של רב יהודה בשם רב. תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא. אמר רבי, אין הדברים הללו שאין אחר החליצה כלום אמורים, אלא לפי דברי רבי עקיבא שהיה עושה חלוצה כערבה לעניין זה שאין קידושין, תופסים בה. ההלכה היא שערבה שחייבים עליה כרת, אין קידושין תופסים בה, ורבי עקיבא סובר שההלכה הזו נוהגת גם בחייבי לוין, כגון חלוצה. בדברי המשנה אין אחר חליצה כלום, הם כדעת רבי עקיבא. אבל חכמים אומרים, יש אחר חליצה כלום. חכמים סוברים שקידושין תופסים בחייבי לוין, ולפיכך אם יחזור היוון ויקדש את היוונה לאחר שחלץ לה, הקידושין חלים והיא צריכה גט. כמו כן, לדעת חכמים, יש גם אחר בעילה כלום. והיינו, שאם היוון בא לבימתו ולאחר מכן קידש הוא או אחיו את צרתה, הקידושין חלים והיא צריכה גט. הברייתא ממשיכה בדברי רבי, ואני אומר, מתי תופסים קידושין בחלוצה? בזמן שקידשה היוון לשום אישות. לשם אישות, דהיינו שקידש אותה בקידושין רגילים ולא במאמר יבמין. והכוונה כאן היא שהיוון אומר שהוא מקדש אותה בקידושין רגילים ולא בקידושי מאמר הנוהגים בזיקת איבום. מאחר שקידושין תופסים בחייבי להבין, הרי קידושין אילו חלו. אבל אם קידשה לשם יבמות, דהיינו שטעה וסבר שאף על פי שהחליצה מתירה את היבמה להינשא לשוק מכל מקום, ניתן עדיין ליבמה כל עוד לא ניסית, ולפיכך נתכוון לקדש אותה כדרך יבם המקדש את יבמתו, ובמקרה הזה היבם אמר שהוא מקדש ולא שעושה מאמר, אלא שגילה דעתו שהוא מתכוון לקנותה כיבמה מפני שהיה סבור שהיא עדיין זקוקה לו, אין אחר חליצה כלום. מאחר שאין אפשרות לייבם לאחר חליצה, הרי אלו קידושי טעות, ולפיכך היא אינה צריכה גט. והגמרא תביא כמה דעות בביאור דבריו של רבי שחילק בין קידשה לשום אישות לבין קידשה לשום יבמות. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הזה. תניא אידך, שנינו בברייתא אחרת, החולץ לבמתו וחזר וקידשה. רבי אומר, אם קידשה לשום אישות צריכה ממנו גט, ואם קידשה לשום יבמות אין צריכה ממנו גט. וחכמים אומרים, בין שקידשה לשום אישות, בין שקידשה לשום יבמות, צריכה ממנו גט. ודנה הגמרא בביאור שיטתו של רבי. אמר רב יוסף, מה הייתה עמד הרבי? מה טעמו של רבי שאמר שאם קידשה לשום יבמות הקידושין אינם חלים? ההסבר הוא, הסעוה החשיבו חכמים מקרה זה כמו אדם שעודר בנכסי הגר שמת, וכסבור הוא שנכסים אלו שלו הן ואינם הפקר, ולפיכך לא נתכוון לקנותם דלא קני שאינו קונה אותם בכך. ונסביר, גר שמת ואין לו יורשים, נכסיו הם הפקר וכל הקודם זכה בהם. אדם רגיל מישראל, אי אפשר שלא יהיה לו יורש, ואז הקרוב אליו ביותר מעם ישראל הוא יורשו. קרקע נקנית בקניין חזקה, דהיינו שעושה במעשה של תיקון, כגון שגודר אותה או עודר בה כדי להכשירה. אדם שיחזיק ראשון בקרקע הגר, דהיינו שיעשה במעשה חזקה, יזכה בה. גר שמת ללא יורשים והייתה קרקעו סמוכה לקרקע של אדם אחר, והדר השכן בקרקע של הגר ביותו סבור שבתוך שלו הוא עודר, לא זכה על ידי כך בקרקע. וזאת אף על פי שעשה מעשה של חזקה לא קנה, כיוון שלא התכוון בכך למעשה קניין. מסביר רבי יוסף, שלדעת רבי יבם שחלץ ליבמתו ואחר כך קידש אותה כדרך יבם שמקדש את יבמתו, הרי זה מקרה דומה למקרה הנזכר. דהיינו, היבם היה סבור שאפשר עדיין לקדש את היבמה כדרך קידושי יבם ביבמתו מכוח קשר הזיקה שמחמת האח המת, והוא לא התכוון לקנות את היבמה בקניין מחודש כדרך קידושין רגילים. והרי לאחר החליצה כבר פקע קשר הזיקה. ומאחר שלא התכוון למעשה קידושין רגיל אלא לקידושין שמכוח זיקת אחיו, נחשב הדבר כקידושין ללא כוונת קניין, ואם כן הרי זה כעודר בנכסי הגר מבלי שנתכוון לקנותם, שהוא לא זכה בהם. דוחה הגמרא את פירושו של רב יוסף, אמר לאביי, אומר לו אביי תלמידו של רב יוסף לרבו רב יוסף, מי דמי? וכי דומים הם שני המקרים? האם המקדש לשום יבמות דומה למקרה של עודר בנכסי הגר? הטעם שם במקרה של עודר בנכסי הגר כסבור שהם נכסים שלו הן, והם אינם מהפקר. לא כמכוון למקנאי, העודר אינו מתכוון כלל לקנות, שהרי הוא סבור שהקרקע בכלל שלו. אבל אחר כאן לגבי יבמה, כמכוון למקנאי, אבל מתכוון לקנות את היבמה. לכן אין לדמות בין שני המקרים הללו. הלו דמיה, אומר אביי, אין המקרה הזה דומה אלא לעודר בנכסי גר זה מתוך כוונה לקנות, וכסבור הוא שקרקע זו של גר אחר הוא, דקני, שבמקרה זה אכן קונה הוא, את הקרקע. אדם שהדר בקרקע של גר שמת כדי לקנותה, אלא שהיה סבור שהייתה של גר אחר, בוודאי יקנה, אשר התכוון על כל פנים לעשות מעשה קניין. אם כן, גם כאן, היבם שקידש את היבמה לאחר החליצה, התכוון לעשות בכך מעשה קניין של קידושין. הוא אמנם היה סבור שהקניין חל מכוח שארית הזיקה שמחמת אחיו, ובאמת אינו יכול לקנות אלא מכוח קניינו שלו, אבל מכל מקום, עשה מעשה קניין מתוך כוונה לקנות. ואם כן, בוודאי צריכים הקידושין לחול. והיבמה שהותרה על ידי החליצה להינשא לשוק, דומה בכך לנכסי הפקר, שהרי ראויה להתקדש לכל אדם, כפי שנכסי הפקר ראויים להיכנות לכל אדם. והיבם שמקדש אותה סבור שהיא עדיין נכס של אחיו וזקוקה לו מחמת אחיו, אף על פי שאינו מתכוון לקנות נכס של הפקר, מכל מקום התכוונו לעשות מעשה קניין, ואם כן צריך הקניין לא יעיל, אף על פי שאינו יודע ממי הוא קונה את הנכס הזה. ולכן משום כך מציע אביי פירוש אחר לדברי רבי, ולדעתם של חכמים החולקים עליו. אומרת הגמרא, אלא אמר אביי, אחא במאי עסקינן, כאן במה אנו עוסקים? כגון דאמר לה היבם בשעה שקידש אותה, התקדשי לי במאמר יבמין. כלומר, הוא הגדיר את המעשה כמאמר, והתכוון בכך שהקניין יחול בתורת מאמר ולא בתורת קידושין. וכך היא המחלוקת בין חכמים לרבי. רבי סבר, מאמר שתקנו חכמים ביבמה, אילויי זיקה קרמי, על גבי הזיקה הוא מוטל, דהיינו שהוא נוסף על הזיקה הקיימת. רבי סובר שהמאמר נתקן כהרחבה של הזיקה, ואם כן הוא יכול לחול רק במקרה שהזיקה קיימת, שאז בא המאמר ונוסף עליה. הרי במקרה שלנו, אתה היא חליצה, הפקעת לזיקה. כבר באה החליצה והפקיע את הזיקה ונמצא שאין לה מאמר על מה לחול. ואם כן, אין זה דומה לעודר בנכסי הגר מתוך כוונה לקנות, שהרי היבם לא עשה מעשה הראוי לקנות על ידו. אלו רבנן סברי, חכמים סוברים. אי לחוד הקאי ואי לחוד הקאי. הזיקה עומדת בפני עצמה והמאמר עומד בפני עצמו. כלומר, המאמר נתקן כקניין בפני עצמו ולא כתוספת על הזיקה. ואם כן, אין הבדל בין אם עשה מאמר בעוד הזיקה קיימת, ובין אם עשה אותו לאחר שהזיקה פקעה. מעיקרה מתחילה לפני החליצה, אילו אמר לה היבם, התקדשי לי במאמר יבמין, מי לא מהני? האם לא היה המאמר מועיל מבלי לחול על הזיקה? ודאי שהיה חל. אם כן, השתנה ממהני. אם כן, גם עכשיו, לאחר שהזיקה פקעה, המאמר מועיל. מאחר שהמאמר נחשב כקניין בפני עצמו, הרי הוא חל גם במקרה שאין זיקה. וכל אישה שראויה להתקדש בקידושי תורה, ניתן לקדש אותה גם בקידושי מאמר שתקנו חכמים. ולכן אם פירש היבם שהוא רוצה לקדש אותה בקידושין אלו, הקניין חל והרי מקודשת מדרבנן. ומכל מקום, אם קידש היבם את החלוצה בקידושין רגילים, לדברי הכל חלים הקידושין מן התורה. כעת מביאה הגמרא דעה אחרת בביאור המחלוקת. רבא אמר, אידה אמר לה, במקרה שאמר לה היבם התקדשי לי במאמר יבמין, כולה אלמה לא פליגי דמהניה. הכל מודים שהקידושין חלים, מפני שלדברי הכל המאמר נתקן כקניין בפני עצמו, וכפי שרב עצמו סובר, לאיל בתחילת העמוד. אך במה יסקינן, כאן במה אנו עוסקים, כגון דאמר לה התקדשי לי בזיקת יבמין. כלומר, היבם נתן לה כסף לשם קידושין, ופירש שכוונתו היא לקידושין של זיקת יבמין. אילו היה היבם אומר לקח לפני שחלץ לה, בוודאי שהיו קידושיו חלים. עכשיו שקידש אותה באופן זה לאחר חליצה, נחלקו בזה התנאים. רבי סבר, יש זיקה, וזהו הטעם שאם היבם מקדש בזיקת יבמין לפני החליצה, הקידושין חלים. רבי סובר שקשר הזיקה שבין היבם לבמתו נחשב כאין קשר של קידושין, כי הוא סובר יש זיקה, ובהתאם לכך מפרש רבי את הטעם שמאמר הנעשה בין יבם לבמתו בלשון זיקת יבמין מועיל. והיינו מפני שבאמת יש זיקה, ולפיכך ניתן לעשות מאמר בלשון זו. בכוונת הדברים שהיבם מבקש לתת תוקף של קידושין לקשר הזיקה הקיים ממקודם. והרי עכשיו לאחר שחלץ, עתה היא חליצה אף כתי לזיקה. באה החליצה והפקיע את הזיקה, ולפיכך הקידושין אינם חלים. כלומר, מאחר שלאחר החליצה לא ניתן כבר לפרש את הלשון הזו כפי שהיא מתפרשת בדרך כלל בין יבם לבמתו, אם כן אין משמעות למעשה הקידושין הזה. ורבנן סברי, אין זיקה. ואם כן, מאמר הנעשה בין יבם לבמתו בלשון זיקת יבמין, אינו חל מחמת כוח הזיקה, אלא משום שזוהי לשון המתאימה למאמר. ולפיכך, אין הבדל אם מקדש באופן זה בעוד הזיקה קיימת, או לאחר שהזיקה פקעה. מעיקר המתחילה לפני החליצה, אילו אמר לה היבם מתקדשי לבזיקת יבמין, מי לא מהני? האם לא היו הקידושין חלים? אף על פי שבאמת אין זיקה? היו חלים. אם כן השתנה ממהני, אם כן גם עכשיו לאחר שהזיקה פקעה, יש לקידושין אילו לחול, והרי זה כמקדש במאמר יבמין, שקידושיו חלים לדברי הכל כפי הסברו של רבא. פירוש נוסף למחלוקת התנאים רבי ורבנן, רב שרביה אמר, בחליצה כשירה, במקרה שהיבם חלץ מתחילה לבימתו חליצה כשירה, אידה אמר לה, אם אמר לה לאחר מכן התקדשי לבזיקת יבמין, כולי אלמה לא פליגד אלו מהני. הכל מסכימים שהקידושין אינם חלים מפני שהחליצה הפקיעה לגמרי את הזיקה. חליצה כשרה היא חליצה נעשית במקרה שקיימת גם אפשרות ליבם, וחליצה כזו בוודאי מפקיעה את הזיקה לגמרי. ואם היבם חלץ לבמתו חליצה כשרה, ולאחר מכן אמר לה התקדשי לבזיקת יבמין, הקידושין אינם חלים לדברי הכל, כי כולם סוברים שיש זיקה, ואם כן זהו הטעם שחלים קידושין מעין אילו ביבמה רגילה, לכן לאחר שהזיקה פקעה, שוב אין קידושין אילו יכולים לחול. ואחה, כאן שנחלקו התנאים עם קידושין לשם יבמות חלים, בחליצה פסולה כמפלגי. הם נחלקו במקרה שהיבם חלץ מתחילה חליצה פסולה. מה זה חליצה פסולה? כגון שנתן לה מתחילה גט, ולפיכך נאסר ליבם, ואחר כך חלץ לה. וחליצה פסולה זו חליצה נעשית במקרה שהייבום אסור. מר סבר, רבי סובר, שחליצה פסולה פותרת לגמרי ומפקיעה את הזיקה, ומאחר שהזיקה פקעה, אין קידושין לשם יבמות תופסים בה. רבי סובר כדעת התנא של משנתנו שאין אחר חליצה כלום אפילו במקרה של חליצה פסולה. ולפיכך אמר רבי, שאם קידשה לאחר החליצה לשם יבמות, אין אחר חליצה כלום, דהיינו, שהקידושין אינם חלים. והכוונה היא שאמר לה, התקדשי לי בזיקת יבמין, ומאחר שהזיקה פקעה, שוב אין קידושין כאלו חלים. מר סבר וחכמים סוברים, שחליצה פסולה אינה פותרת, ומאחר שהזיקה עדיין קיימת, תופסים בקידושין לשם יבמות. חכמים סוברים שחליצה פסולה אינה מפקיעה לגמרי את הזיקה, אלא יש אחריה כלום. דהיינו שהם סוברים כדעת אבא יוסי בן חנן, החולק על משנתנו וסובר, שיש תוקף לגט ומאמר הנעשים לאחר חליצה פסולה, ודעתו טובה בדף נון ג' עמוד ב' לקמן, ולפי שיטתו, לאחר חליצה פסולה קיימת עדיין מקצת מן הזיקה. לפיכך אם יעשה בעייבם מאמר, יקנה אותה אפילו אם יאמר התקדשי לי בזיקת יבמין. עוד פירוש מביאה הגמרא בהסבר מחלוקתם של רבי ורבנן, רבשי אמר, דכולי אלמא לדעת הכל, בין רבי ובין חכמים חליצה פסולה אינה פותרת. ואם יחלוץ היבם חליצה פסולה ויקדשנה לאחר מכן בזיקת יבמין, יתפסו בקידושין אילו לדברי הכל. אמנם איננו עוסקים כאן במקרה של חליצה פסולה, ובוודאי שישנם תנאים הסוברים שחליצה פסולה פותרת, כמו התנא של משנתנו, ולעמיתו של דבר הלכה כמותם, אלא שניתן להסביר את דבריהם של רבי וחכמים, גם אם נניח שהם סוברים שחליצה פסולה אינה פותרת. וכמו כן נוכל גם לומר שהכל סוברים שחליצה פסולה פותרת. ועיקר כוונתו של רב אשי היא שמחלוקת התנאים אינה נוגעת לנידון של חליצה פסולה. המקרה שבו נחלקו התנאים הוא של יבם שחלץ לבמתו חליצה כשירה, אלא שהטיל תנאי בחליצה, כגון שחלץ לה על מנת שתיתן לו 200 זוז. דהיינו שאמר לבנתו שהחליצה נעשית בתנאי שתיתן לו סכום זה, אם לא תעשה כן, החליצה לא תועיל. ואחה, ויש תנאי בחליצה כמפלגי, נחלקו כאן התנאים, אם ניתן להטיל תנאי בחליצה, כלומר האם הועיל התנאי להגביל את כוחה של החליצה. מר סבר חכמים סוברים יש תנאי בחליצה, והיינו שאם עשה את החליצה על תנאי, התנאי מועיל, ואם לא קיימה היבמה את התנאי, לא פקעה הזיקה, ומאחר שהזיקה קיימת, אם ייתן לה היבם כסף ויקדשנה בזיקת יבמין, הקידושין חלים. ומר סבר ורבי סובר, אין תנאי בחליצה. כלומר, התנאי אינו יכול להגביל את כוחה של החליצה. וכגון במקרה שהזכרנו, אפילו אם לא תיתן היבמה ליבם את הסכום שהתנאימה, החליצה הועילה והיבמה מותרת להינשא לשוק. ואם כן, החליצה הפקיעה את הזיקה, אף על פי שהיבמה לא קיימה את התנאי. ולפיכך אמר רבי שאם קידשה לשם יבמות, דהיינו שקידש אותה בזיקת יבמין, הקידושים אינם תופסים, שהרי אין כאן זיקה. והטעם של הדעה הזו שאין תנאי בחליצה, והרת הגמרא במסכת כתובות דף עין דלת עמוד א', אדם יכול להטיל תנאי רק במעשה שניתן לעשותו על ידי שליח. ההלכה הזו נלמדת מתנאי בני גד ובני ראובן שממנו נלמדים הלכות תנאים. והרי המעשה שנעשה עם בני גד ובני ראובן, דהיינו נתינת עבר הירדן לנחלה, היה אפשר לעשותו על ידי שליח. מאחר שיכול לעשות את המעשה על ידי שליח, נחשב הוא כבעלים על המעשה ותוצאותיו. לפיכך יכול הוא גם להטיל בו תנאי. ומאחר שאין היבם יכול לחלוץ על ידי שליח, הוא לא יכול גם להגביל את כוחה של החליצה על ידי תנאי, ולפיכך חלה החליצה אף על פי שהתנאי לא נתקיים. ומביאה הגמרא פירוש אחרון למחלוקת התנאים רבי ורבנן. רבינה אמר, דקול אלמה לדברי הכל יש תנאי בחליצה, דהיינו שניתן להגביל את החליצה על ידי תנאי. וזאת למרות שלהלכה אנו נוקטים שאין תנאי בחליצה, כמבואר לקמן בדף קובה ועמוד א', מכל מקום התנאים הללו רבי ורבנן אינם סוברים כך. ולדברי כולם, יש תנאי בחליצה, ניתן להגביל את החליצה על ידי תנאי. ומדובר במקרה של יבם שהטיל תנאי בחליצה, אלא שלא כפל את התנאי, כגון שאמר אם תתני לי 200 זוז החליצה תועיל, אבל הוא לא אמר את צידו השני של התנאי, הוא לא אמר ואם לא תתני לי החליצה לא תועיל. ואחר בתנאי כפול כמפלגי. רבי ורבנן נחלקו אם צריך התנאי להיות כפול. מר סבר רבי סובר בעינן תנאי כפול, צריכים אנו שהתנאי יהיה כפול, ומאחר שבמקרה זה היבם לא כפל את התנאי, אין התנאי מועיל והחליצה יפקיע את הזיקה אף על פי שלא נתקיים התנאי, ולפיכך, אם יקדש אותה היבם לאחר מכן בזיקת יבמין, הקידושין אינם חלים, שהרי אין כאן זיקה. מר סבר, החכמים סוברים לא בעינן תנאי כפול, אין לנו צריכים תנאי כפול, ואם כן, התנאי הועיל להגביל את החליצה, אף על פי שלא היה כפול. ולפיכך אמרו חכמים שאם יקדשנה בזיקת יבמין, הקידושין חלים, שהרי החליצה לא יפקיעה את הזיקה. ומהו העניין של תנאי כפול? כדי שהתנאי יועיל להגביל את כוחו של המעשה, צריך לפרש את שני צדדי התנאי. אם התנאי יתקיים, המעשה יחול. אם התנאי לא יתקיים, המעשה לא יחול. ובמקרה שלא פירש את שני צדדי התנאי, מי שסובר שצריך תנאי כפול, התנאי בטל. והמעשה שנעשה חל אפילו אם התנאי לא יתקיים. וההלכה הזו נלמדת מהמעשה של בני גד ובני ראובן, שביקשו ממשה רבינו לקבל את נחלתם בארץ גלעד בעבר הירדן המזרחי ולא בארץ כנען. משה רבינו קיבל את בקשתם בתנאי שיעברו עם אחיהם לארץ כנען ויסייעו בכיבושה, ורק לאחר מכן ישובו לנחלתם בארץ גלעד. וכך אמר משה ליהושע כשציווה אותו על נחלתם של בני גד ובני ראובן. אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה, ואם לא יעברו חלוצים איתכם, ונאחזו בתוככם בארץ כנען. ולדעת כמה תנאים נחשב תנאי בני גד ובני ראובן כיסוד לדיני תנאים, ולפיכך אין התנאי מועיל אלא אם כן היה כפול כפי שהתנה משה רבינו באותו מעשה. אז כעת נסכם את הסוגיה. למדנו במשנתנו שאין אחר חליצה כלום. הגמרא ביארה שדברים אלו הם בשיטת רבי עקיבא שסובר שאין קידושין תופסים בחייבי לוין, ולפיכך אין קידושין תופסים בחלוצה. חכמים סוברים שקידושין כן תופסים בחלוצה. הביאה הגמרא ברייתא שבה מובאים דברי רבי הסובר כדברי חכמים, אבל דווקא אם קידשה לשם אישות, אבל אם קידשה לשם יבמות, הקידושין אינם תופסים. והביאה הגמרא שישה ביאורים לדברי רבי, ולטעם המחלוקת בינו לבין חכמים שאינם מחלקים בין שני סוגי הקידושין. הביאה הגמרא את הסברו של רב יוסף, שלשם יבמות הכוונה שהיבם היה סבור שהזיקה עדיין לא פקעה, והתכוון לקדש אותה בתורת יבמה. רבי סובר שהקידושין אינם חלים מפני שהדבר נחשב כמעשה שנעשה ללא כוונת קניין, והביאור הזה של רב יוסף נדחה מפני שסוף סוף הייתה כאן כוונה לקניין. הסברו של אביי, מדובר במקרה שהיבם גילה דעתו שהוא מתכוון לקדש את החלוצה בקידושין של מאמר יבמין שתקנו חכמים. רבי סובר שהמאמר נתקן כתוספת על הזיקה ולא כקניין בפני עצמו, ומאחר שהחליצה הפקיעה את הזיקה, אין לה מאמר על מה לחול. ההסבר השלישי היה של רבא, קידושין במאמר יבמין בוודאי יועילו גם לדעת רבי מפני שהמאמר נתקן כקניין בפני עצמו. אלא שדבריו של רבי אמורים במקרה שקידש בזיקת יבמין. קידושין כאלו כשהם נעשים בין יבם ליבמתו, מבוססים על קשר הזיקה הקיים ביניהם. מאחר שהחליצה הפקיעה את הזיקה, הקידושין אינם חלים. ההסבר הרביעי היה של רב שרביה, שמדובר בקידושין בזיקת יבמין כפי שביאה רבה. ובמקרה של חליצה כשרה בוודאי שאין קידושין אילו חלים. בא רבי ללמד שאפילו אם החליצה הייתה פסולה, גם כן אין הקידושין חלים מפני שחליצה פסולה מפקיעה את הזיקה. וחכמים חולקים עליו בנקודה הזו וסוברים שחליצה פסולה אינה פותרת. ההסבר החמישי, הסברו של רבשי, היבם חלץ לבמתו חליצה כשרה, אלא שהוא הטיל תנאי בחליצה. רבי סובר שאין תנאי בחליצה, ואם כן החליצה הפקיעה את הזיקה, ולכן, אם קידש אותה היבם בזיקת יבמין, הקידושין אינם חלים. וההסבר השישי של רבינה, היבם הטיל תנאי בחליצה, אלא שלא כפל את תנאו. רבי סובר שאומנם יש תנאי בחליצה, אבל מאחר שלא כפל את התנאי, התנאי בטל, והמעשה קיים, ונמצא אם כן שהחליצה הפקיעה את הזיקה, וקידושין בזיקת יבמין אינם יכולים לחול. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, גט לזו וגט לזו, צריכות ממנו חליצה. נתן גט לכל אחת מהיבמות, צריך חליצה לאחת היבמות שתתיר את שתיהן. והיבם אסור בקרובותיהן של שתי היבמות, שהרי משנתנו היא כדעת חכמים הסוברים שיש גט אחר גט. מבקשת הגמרא לדייק את לשון המשנה שנקטה צריכות בלשון רבים. לאם המסייע עלי נאמר שיש סיוע מכאן לדברי רבא בר רבונה. אמר רבא בר רבונה, חליצה פסולה נעשית על ידי אחד האחים, צריכה לחזר על כל האחים שכל אחד מהם יחלוץ בנפרד. לפיכך נקטה המשנה בלשון רבים צריכות אימנו חליצה. רבא בר רבונה סובר שחליצה פסולה נעשית על ידי אחד מהאחים, אינה מועילה להתיר את זיקתה של היבמה לשאר האחים, אפילו במקרה שזיקתם שכל האחים גרועה במידה שווה. אז המשנה מלמדת שבמקרה שהיו שתי יבמות וכל אחת מהן קיבלה גט, כך שכל אחת מהן ראויה רק לחליצה פסולה, הן צריכות כל אחת מהן חליצה. ולאחר מכן אומרת המשנה של ההלכה זו נוהגת, באותה מדעה גם במקרה של יבמה אחת לשני יבמים, והיינו, שאם כל אחד מהם נתן לגט, היא צריכה חליצה משניהם, אם כן יש מכאן לכאורה סיוע לדבריו של רבא בר רבונה. דוחה הגמרא ואומרת, מה היא צריכות? מה כוונת הלשון צריכות שנקטה המשנה? צריכות דאלמה. הכוונה היא שיבמות בדרך כלל כשהראה להם כך, צריכות חליצה כדי להתירן. אבל אין כוונת המשנה לומר שכל אחת מהן צריכה חליצה. המשיכה המשנה ואמרה, גט לזו וחלץ לזו, אין אחר חליצה כלום. גם כאן מדייקת הגמרא את לשון המשנה שאמרה שהיבם חלץ ליבמה השנייה ולא לבעלת הגט. לאם המסייע לי לשמואל, נאמר שיש מכאן סיוע לשמואל שאמר שחליצת בעלת הגט אינה פותרת צרתה. החליצה הנעשית עם בעלת הגט נחשבת כגרועה ביחס לחליצה הנעשית עם צרתה, שכן הגט החליש את זיקתה של בעלת הגט. ולכן אורה שמואל אל בדף זך עמוד א', שאם היבם חלץ לבעלת הגט לא נפטרה בכך צרתה. ותהבית יופתה, ותהיה מכאן קושיה חמורה על דבריו של רב יוסף שאמר שיש לחלוץ דווקא ליבמה הפסולה כדי לא לפסול גם את הקשרה. שוב דוחה הגמרא ואומרת, מי קטני וכי אמרה המשנה שהיבם חולץ ליבמה אחרת? חלץ קטני. והיינו בדיעבד. אילו הייתה המשנה אומרת שהיבם חולץ ליבמה אחרת, היה משמע שכך עליו לעשות כהוראתו של שמואל, או שמותר לעשות כך, ולא כדברי רב יוסף. וכשהמשנה אומרת חלץ, זה אומר שהיא קובעת את ההלכה במקרה שהיבם נהג באופן הזה בדיעבד. ממשיכה המשנה ואמרה, חלץ לאחת היבמות וחלץ אחר כך לשנייה, או חלץ ועשה מאמר, או חלץ ונתן גט, או חלץ ובעל, או בעל את אחת היבמות ובעל אחר כך את השנייה, או בעל ועשה מאמר, נתן גט וחלץ, אין אחר חליצה כלום. שואלת הגמרא, ולית נינמי, שהיא שני התנא גם אין אחר ביאה כלום. מסכימה הגמרא עם הטענה הזו ואומרת, אביי ורבא דאמרי תרווי ושניהם סוברים תני, אכן יש לשנות במשנה, אין אחר ביאה כלום. זאת אומרת, במקום לשנות את המילים אין אחר חליצה כלום, ראוי לשנות אין אחר ביאה כלום, ואז אין צריך להזכיר את שניהם, שכן אם אומרים שאין אחר ביאה כלום, מובן מאליו שגם אין אחר חליצה כלום. שהרי בין איבום ובין חליצה, מועילים מן התורה. אם כן, די לנקוט אחד מהם לקיצור הלשון. הגמרא מבארת מדוע המשנה אינה נוקטת בלשון הזו, ותנא דידן, התנא של משנתנו שנקט אין אחר חליצה כלום, זהו משום שאתרת יבמה לשוק עדיף עלי. התנא מעדיף להתייחס לחליצה מפני שאתרת יבמה לשוק חביבה לו יותר. מוריי ורבותיי, עד כאן לימודנו את דף נון ב' ממסכת יבמות, ואנו חותמים את לימוד הדף עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, על אילו דברים רב היה מלכה? אנחנו מחפשים שמונה דברים. שאלה שנייה, מבטל גט ואין ביטולו מועיל, האם יש מקום להלקותו? שאלה שלישית, מהו ריח הגט הפוסל בכהונה ובאיזה אופן אינה נאסרת? שאלה רביעית, העודר בנכסי הגר וסבור שהם שלו הנכסים הללו, מה דינו ומדוע? שאלה חמישית, מהם צדדי הספק בכתב גט למאמרו ולא לזיקתו? והשאלה האחרונה, לשיטת רבי עקיבא נותן גט להבמתו, האם מותר בה ומנהלן? עם השאלות הללו לשינו לסיכום וחזרה, אנו חותמים את לימוד דף נון ב' ממסכת יבמות להיום יום שלישי ג' בכסלף תשע"ה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום רביעי ד' בכסלף תשע"ה עם דף נון ג' ממסכת יבמות. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, עם שפע אורה ושמחה ממקור האור והשפע. חלכם לאורייתא אחי ורעיה, כל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.